יש הסברים? שנייה, יש לי ילד. דקה.
אני שומע שיש שם איזה ציוצים.
רגע.
המיטה, מיטה, מיטה, לך לטפל בילד, מטפל בילד ומטפל בילד.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אהלן.
וזהו, אני ככה בלבלתי את האויב פה. מה קורה עמית?
מצוין. היה שבוע של סוכות, הילדים בחופש, אנחנו לא. היה קשוח. אני בחיים שלי לא הגעתי לסוף יום והרגשתי שרמות התשישות שלי, אפשר למדרג אותם לפי רמות התשישות של מהדורה 5.
יפה, יפה. טוב, אני לא אשוויץ. לי ממש בסדר. יופי, יופי, אבל בוא נדבר על משחקי תפקידים. מה הגניב אותך השבוע?
טוב, אז השבוע שני דברים שמגניבים אותי. אחד, התחלתי לקרוא בעקבות המלצות את להבים בעלתה, בעקבות השבוע שהיה לי, אז אני באיזה עמוד 7, אז אני יכול להגיד שהתוכן...
אני שמעתי כבר עמוד 13 לדעתי באיזה התכתבות.
נכון, התקדמתי מאז, אז כבר... אז עכשיו אני יודע שחוץ מהתוכן שהוא מאוד יפה, גם הפרק הראשון בספר הם אומרים לכו לאתר של להבים בעלתה ולכו ליוטיוב ותראו actual play ותראו איך הדברים מתנהלים, כי המשחק מסובך. אז לפחות הם מודים בזה.
כן, הוא קצת מסובך. צריך להגיד שאחרי שמבינים איך כל הדברים מתחברים, זה לא מיליון דברים, זה בעיקר לא מיליון דברים, זה כאילו קצת מורכב כי הרבה דברים מפעילים אחד את השני, אבל אוקיי, זה אולי קצת מיליון דברים.
אז חוץ מזה, סוף סוף היה לי את המשחק עם החבורה הקבועה שלי, והתקדמנו בקמפיין לסשן שהיה מבוסס משחק תפקידים, ולא בואו נלך מכות עם איזה מהדורה חמישית. אז נדירי, איך אומרים, המפגשים האלה הם...
בניגוד לכוונות השיטה, אתה אומר.
כן, כן. תסלחו לי כל אלה שאומרים שאפשר ואי אפשר וזה, אבל בכל זאת. אחד השחקנים הודיע שהוא מאחר, הוא אמר הוא יבוא למשחק אבל הוא יודע שהוא הולך לאחר, הוא אמר תמשיכו ואני כאילו הדמות שלי תיכנס באופן טבעי לתוך הסצנה. הסצנה הראשונה שהייתה במפגש היה מפגש עם מצאו איזה שליח של צבא של אומה מסוימת שהם עובדים נגדה, והם בגדול ישבו והוציאו ממנו כמה שיותר מידע שהם היו יכולים. ובסופו של דבר הם הבינו שחוץ מהצבא של האומה הזאת יש עוד צבא נוסף וכולם מגיעים למקום שבו הם נמצאים כרגע. אז הם רוצים ללכת למקום אחר כדי לא להתעקע במלחמה שהולכת להיות פה. ואז השחקן הגיע. עכשיו הוא לא שמע שום דבר ממה שהיה עד עכשיו, הוא רק שמע שצריכים להגיע למקום אחר. אז השחקן אומר, מה זאת אומרת, אני מגיע עם 4 סוסים. אמרתי, מעולה. אתה לבד, צריך להגיע מהעיר, מרחק של כמה ימים, בוא תגלגל טיפול בחיות ונראה כמה טוב הלך לך. והוא מגלגל תוצאה נוראית, קטסטרופלית. אז אמרתי, מעולה. אז אתה מגיע עם מוקף. השחקן מבלי להתבלבל אומר, אתם רואים אותי מגיע עם כמה בקבוקי יין, מוקף ואוגר. והוריד כאילו את העלות של הסוסים 300 מטבעות זהב מהארנק האישי של הדמות שלו, לא מהארנק הקבוצתי של הקבוצה, הוריד את זה, פשוט כולם אומרים, זה כל כך מתאים כאילו לדמות הזאת, שהיא מגיעה עם ארבעה סוסים, ואז כאילו הולכת לישון, אז היא לא חשבה לקשור את הסוסים, או לעשות משהו כזה, כאילו פשוט צריכה לישון. וזה היה פשוט נהדר.
יפה מאוד.
אלעד, מה הגניב אותך השבוע?
האמת שהגניב אותי כל מיני דברים, אבל דבר אחד שאני כמעט בטוח שיגיע איכשהו לשולחני בצורה כזו או אחרת, זה הקיקסטארטר למשחק החדש של קווין קרופורד, Worlds Without Number, שכבר נתתי לו תרגום מהמותן של עולמות אינספור. קווין קרופורד, היוצר של המשחק כוכבים אינספור, שהוא משחק מדע בדיוני גנרי מאוד מאוד נחמד, ואחד מהדברים שמייחדים את כל היצירות של קווין קרופורד, ואני בטוח שיהיה, כאילו כבר הוא גם כותב, שזה מה שיהיה גם בעולמות אינספור, שהוא הולך להיות משחק פנטזיה, זה שהוא מכין מלא מלא כלים למשחק סנדבוקס, למשחק ארגז חול. כלומר, כדי שמנחה או מנחה יוכלו להנחות בקלות משחק של ארגז חול, שבו העולם ממשיך לנוע סביב הדמויות, ודברים מרגישים חיים סביב הדמויות, בלי שהוא יצטרך להכין את הכל מראש, ולדעת אין ספור דברים, ולשלוט באין ספור דברים, הוא צריך מערכות שיטפלו בזה, ויש לקווין קרופורד כמה מערכות מאוד מעניינות שמטפלות בזה, אחת מהן יהיה הרבה, כמובן מערכות מאוד נרחבות של גלגולים אקראיים על מקומות, ארצות, אתרים והרפתקאות שלמות, וכמובן סתם לחולל דמויות בלי שחקן ודברים בדומה לזה, כמו שעשינו בפרק הקודם אני ואיתי. אז דברים כאלה נמצאים כמובן שם הרבה. אחד מהדברים הכי מדהימים שיש לו בכוכבים אינספור, ואני מבין שיהיה גרסה לזה גם בעולמות אינספור, זה הכלי שנקרא משחק הסיעות, שזה בעצם כלי שמאפשר למנחה לנהל את סיעות המערכה שקיימות, את הגופים המרכזיים שקיימים במערכה והארגונים הגדולים שקיימים בה, איך הם מתנהלים בין לבין ההרפתקאות של של הדמויות, כאילו ברקע ההרפתקאות של הדמויות, מה הם עושים, וזה על ידי זה שלכל אחד מהארגונים האלה נותנים בצורה יחסית פשוטה כמה נתונים וכמה מטרות וכמה יכולות, ואז בין לבין בין משחק למשחק עושים איזה מין משחק, המנחה עושה איזה מין משחק סולו של ניהול הסיעות ומה שהן עושות, וכך אנחנו, ויש פה גם כמובן אלמנטים אקראיים מסוימים, וגם אלמנטים של סיעות שמנסות להשיג כל מיני מטרות, ואז הדבר הזה יוצר את העולם שנע ברקע, לא רק בתלוי בדמויות, ולסגנון מסוים של משחק זה ממש ממש מגניב, וממש בא לי שיהיה כזה לפנטזיה. אני חייב להודות שלמרות שמאוד התלהבתי ממשחק הסיעות של כוכבים אינספור, מעולם לא השתמשתי בו, כי אף פעם לא עשיתי קמפיין מדע בדיוני. המקסימום שעשיתי מדע בדיוני היה מיני קמפיין קטנטן, שלא דרש משהו ברמה של משחק סיעות. זהו. אז עולמות אינספור, יכול להיות שהקיקסטארטר עוד יהיה כשהפרק הזה יצא, יכול להיות שכבר לא, אנחנו נקשר אליו בכל מקרה. המשחק בטח יהיה גם כן בעתיד הלא רחוק, ואיזה כיף לכולם.
איך תעלה את הנושא של הפרק, כי זה ממש מתחבר למה שאני רוצה להגיד.
הנושא שאני חשבתי לדבר עליו הוא על ז'אנרים שעוד לא שיחקנו. בתוך זה רציתי להתמקד בז'אנרים שלא שיחקנו, גם כאלה שיש להם משחקים, גם כאלה שאין להם משחקים, וגם קצת על, שנחשוב על איך אנחנו מדמיינים את המשחקים שאפשר לשחק בז'אנרים האלה, אם אין כאלה ואם אנחנו לא מכירים כאלה. אז אתה רוצה להתחיל?
אני רוצה להתחיל ואני אקשר למה שאמרת על משחקי סיעות, או בשפה שלי פוליטיקה. אני יודע שאני לא יודע להריץ משחקי פוליטיקה. אני לא מאוד מוצלח בזה. אני לא מצליח לנהל את הגורמים השונים בצורה אמינה. וכחסיד לתקופה מאוד ארוכה של מבוכים ודרקונים, מהדורה ראשונה, שנייה וחמישית, הנטייה שלי לפתור את הבעיות עם גרזן ולא עם עט. זה יוצר גם מצבים מביכים כמעט, כשאני מכניס דמות פוליטית לתוך משחק, ואחד השחקנים עושה מעולה, הוא פעיל פוליטית כאדם, השחקן עצמו הוא פעיל פוליטית, הוא מכיר, הוא יודע, הוא מבין בזה, זה תחום מאוד, שהוא מאוד מודע לו, ואז הוא מתחיל, אתה יודע מה אפשר לעשות עם הבן אדם הזה? יש לו בטח גישה לפה ולפה ולפה ולפה, ואנחנו נוכל להוציא ממנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני אומר כזה, oh my god, הוא מחרב לי את כל הקומפיין, הוא פותח את כל הדלתות שהוא לא אמור לפתוח, מה זה הדבר הזה? איך אני נפטר מזה עכשיו?
לחרב לך את הקמפיין זה מצווה, כלומר לכל מנחה.
בהחלט. זה, והדבר השני היה לפני המשחק הנוכחי שאני מריץ כרגע, שאלתי את השחקנים שלי מה הם רוצים לשחק. תאום ציפיות מאוד חשוב, והם אמרו אנחנו רוצים לשחק הרפתקה אורבנית בעיר, ואנחנו רוצים שיהיו סיעות שונות, גורמים שונים בעיר, שנוכל לעבוד מולם. אני מזכיר, אני לא מוצלח מאוד בלהנחות את הדבר הזה. בניתי משהו באזור בין 8-12 סיעות שונות בעיר. השחקנים כבר לא ידעו מי עובד אצל מי, מי שייך למי, מי עובד רשמית ומי לא רשמית, מה הולך לשם, מי נגד, מי הוא אגודה סודית של מי, ויותר מזה, בתוך אני חושב 3 או 4 חודשים של משחק, הם הצליחו להסתכסך עם בערך 80% מהסיעות השונות. כלומר, הייתה רק אחת שבאמת תומכת בהם ומרוצה ממה שהם עושים, וכל השאר הם יודעים שהם חירבו להם תוכניות ודברים שהם רצו לעשות, והם יודעים שרודפים אחריהם. אז בסופו של דבר, הרפתקה אורבנית שלמה, השחקנים אומרים אחרי 4 חודשים, טוב, אנחנו חושבים שנצא מהעיר, ואני כאילו, אתה יודע, מרים את כל הנוטס, כן, לא אגיד מחברת, אבל הנוטס שלי של הקמפיין וכל מה שאמור לקרות בעיר, וכאילו זורק, כאילו מאחורי הגב כזה בהפגנתיות. בואו תצאו מהעיר.
עמית, אתגר לי אליך.
כן.
מה דעתך שכשיגיע לי העולמות אינספור, ננסה להשתמש בחוקי העשיות, להריץ איזה משחק סיעות?
אני אשמח.
זה נשמע לך כמו משהו מעניין?
זה נשמע לי משהו ממש מגניב.
זה יכול להיות נחמד, אני קצת בא לי לעשות את זה, אולי אפילו נקליט את זה.
כן.
יופי, זה רעיון מגניב.
אני אגיד שגם בנוסף לזה, זה גם התחבר לי לעולם האפלה, שגם אותו אני מאוד אוהב, אבל במיוחד אם נכנסים לאנשי זאב והרפדים, הכל מבוסס שם פוליטיקה ומעמדות ודברים כאלה, ואני לא יודע להריץ את זה, אז אני למרות שאני מאוד רוצה לשחק בזה ולהריץ את זה, אני יודע שאני לא יודע, ואני לא אעשה איזה חסד.
מגניב, מגניב. טוב, אז אני אזרוק קצת את הדבר הראשון שעומד אצלי על הפרק, בתור איזשהו ז'אנר שאני חובב שלו ואוהב אותו, ובא לי שיהיה לו משחק, אבל אני לא בטוח לגמרי איך משחק הזה ייראה, למרות שאני יודע שקיים משחק הזה, לפחות אחד. אני מאוד מאוד אוהב את הרומנים של ג'יין אוסטן, ובכלל רומני תקופת הרג'נסי. למי שלא מכיר, ג'יין אוסטן כותבת בעיקר רומנים, לא בעיקר, בלבד, כותבת רומנים שמדברים על קומדיות מעמדיות, על אצולה נמוכה, לא תמיד, לפעמים זה אצולה יותר גבוהה, אבל בדרך כלל זה אצולה נמוכה יחסית, ברוב הרומנים שלה, יחסית מרוששת, בתקופת הרג'נסי, זה תחילת המאה ה-19, באנגליה, קומדיות האלה מסתובבות הרבה מאוד סביב איזושהי הסתכלות ביקורתית, אם כי לא נשכנית, אבל בהחלט הסתכלות ביקורתית על החיים המעמדיים והבדלי המעמדות בתוך החברה הזאת, בתוך חברת האצולה הזאת, ועל המתח, כמעט תמיד, על המתח בין המציאות הכלכלית של מוסד הנישואין ורומנטיקה. כן? הפער, המתח, המורכבות שסביב הדבר הזה. וכמובן, המפורסם ביותר מהרומנים של ג'יין אוסטן, גאווה ודעה כתומה, ומי שלא מכיר את הרומן שיקרא אותו, הוא נפלא. מי שלא מכיר את המיני סדרה של ה-BBC, מ-95, שבדיוק לפני שבועיים או משהו כזה, חגיגה 25, תצפו בה, התענוג. 6 פרקים, כיף גדול. זהו, עכשיו, יש משחק אחד שאני יודע שקיים, שנועד לעשות בדיוק את זה. קוראים לו Good Society, ואני כמעט אפילו תמכתי בקיקסטארטר שלו, בסוף זה היה לי לפני איזה 3 שנים אני חושב, שזה בסוף היה לי קצת יקר ולא תמכתי ולא הגיע אליי, ואני כמובן יכול לקנות אותו, אבל לא הגעתי לזה, הוא גם קצת יקר לי גם היום, ואני לא רואה ככה את המשחק המיידי בו, אני בטח עוד אקנה אותו יום אחד, כך שאני לא יודע איך הם עושים את הדבר הזה. אבל כשאני מנסה לחשוב איך יהיה משחק הזה, אני חושב על כמה כיוונים אפשריים. קודם כל, ברומנים האלה בדרך כלל יש חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה, בין לצורך העניין נגיד, הזוג הרומנטי הראשי, כן? יש פה איזה זוג שמיועד להיות זוג, כן? גבר ואישה שמיועדים להיות זוג בסוף, ויש את הדמויות מסביב. גם בחלק מהדמויות מסביב יהיה איזושהי התפתחות רומנטית, אבל הם לא המרכז של הסיפור. עכשיו, אני חושב לעצמי, יכול להיות שזה משחק שבו קובעים מראש מהדמויות שהם המרכז הרומנטי של המשחק והקמפיין. זה לא איזשהו משהו שגדל באופן אורגני במשחק, אלא משהו שאנחנו יודעים מראש, ואז יש לנו את האפשרות לכל האירוניה הדרמטית, כי אנחנו יודעים מראש על זה שם זה הולך, ואז כל קושי שאנחנו מציבים בדרך, כל אי הבנה שאנחנו מייצרים בין הדמויות, כל תחושה שהפערים המעמדיים ביניהם הם בלתי נסבלים, שזה גם מצידם וגם אולי מצד החברה מסביבם, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים מראש שהם מכשולים שעומדים בדרך למה שאנחנו יודעים שיקרה, ואז נותן לנו איזשהו כלי לזה. ואז חשבתי שזה יכול להיות, שזה דבר אחד שיכול להיות שיהיה שם. חשבתי שצריכה להיות איזושהי תכונה שמודדת את המעמד היחסי של מישהו, ושהיא גם מזמין דבר קבוע יחסית, כן? מישהו שהוא, נגיד, שהוא עשיר יחסית, אבל יש לו כסף מעסקים, הוא תמיד יהיה במעמד יותר נמוך ממישהו שהוא אציל. זה דבר כאילו קבוע. מישהו שהוא אצולה נמוכה, זה משהו אחר מאוד מאצולה גבוהה. והדברים האלה הם משפיעים על כל היחס החברתי, וזה יכול להיות אחת מהתכונות נגיד של דמות. עוד דבר שחשבתי עליו שאולי יכול להיות תכונה, שזה תכונה שמודדת את היכולת לשלוט בכל הקודים החברתיים, כי הקודים של הנימוס הם נורא נורא מורכבים. למשל, מי יכול להציג את עצמו כלפי מי בכל רגע נתון בצורה שהיא מנומסת, ומי יכול לפנות למי, וכל הדברים האלה, יש להם קודים חברתיים מורכבים. אז יכול להיות שזה איזה מין דבר שהיכולת לעשות את זה היא איזושהי תכונה של הדמות, אולי גם כזאת שאפשר לשפר, אבל זה נגיד יכול להיות איזשהו משהו, חלק מהגלגולים שעושים כדי לראות הצלחה בהם. עוד מחשבה שהייתה לי, יכול להיות שעושים משחק פה בעצם שבו כולם משחקים את הדמויות הראשיות, נגיד אם אנחנו יודעים שיש לנו דמות אישה ודמות גבר מרכזיים, לפחות נגיד לפני שאנחנו עושים לזה הק מוחלט ויוצרים גם דמויות להטאב וכל מיני דברים כאלה שלדעתי לגמרי יש לזה מקום, אבל רגע אם אנחנו רגע מדמים ממש את הספרות של ג'יין אוסטן, אולי כולם משחקים את הדמויות האלה, זאת אומרת כל השחקנים משחקים את הדמויות האלה, וכל פעם, כאילו כל פעם הם מתחלפים מי משחק בסצנה הזאת, אולי אפילו לסצנות מסוימות, יש לכל אחד משחק את הדמות הראשית בסצנות מסוג מסוים, ובשאר הזמן הוא משחק דמויות משנה. מין מחשבה כזאת.
ישנו משחק על אדם חולה נפש, שנמצא במוסד לחולי נפש, שבעצם כל השחקנים בשולחן משחקים את האדם הזה. בתחילת כל סיבוב יש מעין מחירה פומבית, יש, אני לא זוכר כאילו מה בדיוק הטוקנים, מה באמצעי התשלום, אבל יש לכל שחקן איזה כמות מסוימת של טוקנים, ובעצם הוא ממוקם או מוכן לשלם כדי לקבל את השליטה הראשית, נקרא לזה, הכל המכריע בסיבוב הנוכחי. אבל בסופו של דבר ההחלטות ככלל מתבצעות במעין החלטה דמוקרטית, כאילו בין כל יושבי השולחן, כאשר הוא סוג של יושב הראש, והכל שלו שווה יותר, או מקבל החלטה, מקבל איזה שהם פריבילגיות לסיבוב שהוא הכל המכריע. אז יכול להיות שאפשר...
אתה זוכר איך קוראים לזה?
אני לא זוכר איך קוראים לזה, אני יכול לנסות לברר.
אוקיי, אם נמצא, אז יהיה קישור. אני אשים קישור למשחק הקיים של Good Society,
מי שרוצה להיכנס קצת לתוך הדבר הזה, לתוך הסגנון של לפחות דברים שהזכירו לי את זה, זה לראות את הסרט מהומה לא דבר, Much Ado About Nothing, שממש הוא סוג קומדיה רומנטית של טעויות כזאת, של מבוססת על מחזה של שייקספיר.
ג'יין אוסטן זה הרבה יותר מתון מזה, זה אני יכול להגיד לך. ג'יין אוסטן זה מאוד מאוד... מתון בהשפעה.
יש את המשחק, משחק טקסט, אני מכיר אותו לפלאפון, שהוא של Choice of Games, קוראים לו Choice of Romance, והוא ממש משחק שיש שם צריך להחליט אם אתה הולך על רומנטיקה אבל ללא כסף, או על כסף בטוח אבל ללא מעמד, או לנסות להיכנס למעמד אבל אז לא בטוח שיש או רומנטיקה או כסף. זה משחק טקסט והוא משעשע מאוד, שיחקתי אותו כמה פעמים.
תקשר.
אנחנו נמצא משהו. וכמובן, ומשהו שלא ראיתי, אז אני לא יודע אם הוא מומלץ או לא, אבל שמעתי שאם משעמם לכם לראות את גאווה ודעה קדומה, אז אפשר לראות את הסרט של גאווה ודעה קדומה וזומבים, שזה משהו שקיים.
זה קיים, זה עשוי להיות נחבד, אבל לא משעמם לראות את גאווה ודעה קדומה, גם לא בפעם ה-20, אני מבטיח לכם. פשוט תענוג כל פעם, גאונות של משחק, בימוי והומור משובח. מומלץ מאוד.
מה שנקרא, עד כאן. יפה, דבר שני, ז'אנר שני שהייתי רוצה להריץ, וגם אני מודע לזה שאני לא יודע להריץ אותו, זה הרפתקאות אימה ומסתורים, שעוד פעם יכול להיות שזה לא נכון לחבר אותם ביחד, אבל בעיקר הרפתקאות אימה. מסתורים אני עוד יכול להסתדר בקבוצה של שחקן או שניים, יצא לי להריץ כמה הרפתקאות בכפרים רדופי רוחות או כללות או דברים כאלה, ולדעתי היו מוצלחים. הרפתקאות אימה אני פשוט לא יודע להריץ. אני לא יודע איך להכניס את השחקנים להלך הרוח של פחד ושל חשש. בסופו של דבר גם כשמשחק תפקידים כמהותו הוא מפגש חברתי, ובזמן שאתה מספר על הדלת החורקת והטריס הדופק, ואז מישהו מגיע ואומר, בואו תשמעו איזה סיפור מצחיק היה לי אתמול, על טריס דופק, או כל דבר כזה שיכול לשבור את כל מה שאתה מנסה לבנות, את כל האווירה, את כל הדבר הזה, אני ממש לא יודע איך לעשות את זה. ניסיתי גם עם לשים סאונד ומוזיקה שתעורר חשש, לא הלך, ולכן פניתי למומחים ומצאתי ספר שנקרא Nightmares of Mine, אם אני לא טועה זה השם שלו, והספר הזה לכאורה אמור ללמד איך להריץ הרפתקאות אימה. הבעיה היא שלא קראתי אותו עדיין.
יפה, יפה. אני חייב להגיד שאני באמת הרפתקאות אימה, אני לא יודע על זה הרבה, אני גם, זה ז'אנר שאני באמת לא יודע עליו כמעט כלום. אתה אמרת שאתה עכשיו מתעניין במשחק של הנושא השמיני, אז זה סוג מסוים של אימה, זה ז'אנר מסוים של אימה, אני לא יודע, אני פחדן, אימה מפחידה אותי. אני לא כך אוהב.
אז זהו, אז אני מתעניין...
חזק קשה לי.
אז אני מתעניין במשחק של הנושא השמיני, עוד פעם, בתור שחקן, מישהו הולך להריץ לי משחק של הנושא השמיני. השאיפה שלי בסופו של דבר היא להגיע, היה משחק ממש ישן של הנושא השמיני, עוד מסגנון הדו-ממדי, שאתה בסגנון Eye of the Beholder, שאתה זז כזה עם חצים כזה קדימה, שמאלה, ימינה, מסתובב ב-90 מעלות, והרעיון הוא שאתה מסתובב באיזה חללית כזאת של aliens כאלה, אבל המשחק לא היה סאונד. אז כדי לסמן שאתה נפגע, כל המסך שלך היה נצבע באדום. ואתה גם ככה יודע שאתה היצור הכי חלש בחללית הזאת, אז כשמשהו פוגע בך, אתה בעצם רוצה לברוח מאוד מהר, אבל אתה לא יודע מאיפה פגעו בך, כי אתה רואה רק קדימה. אז, ואין מפה או משהו כזה, וחבר שלי ששיחק את המשחק הזה, אומר שהוא הגיע לאיזשהו מקום, וכל המסך שלו נצבע באדום, והוא מסתובב שמאלה וימינה, כי הוא לא יודע מאיפה פוגעים בו, וכל פעם בסופו של דבר הוא חזר לאותה נקודה, והוא היה ממש בלחץ, וזאת השאיפה שלי להגיע, לתפוס את הפחד והפאניקה הזאת.
יפה מאוד. אני, זה לא השאיפה שלי, זה ישר מפחיד אותי. אני לא רוצה להיות בפאניקה. יופי, הדבר האחרון שלי יש, זה המומינים. אני מאוד אוהב את המומינים, קודם כל. בזמנו אהבתי את סדרת האנימה, שרצה פה במשך הרבה שנים. בשנים האחרונות צפיתי בה וגיליתי שאחרי פרק מסוים זה נעשה די זבלי, אבל לא יודע, מה, 30 פרקים הראשונים או משהו בסגנון הזה, אולי קצת יותר, הם ממש ממש, הם גם מאוד מבוססים על הספרים, וממש ממש חביבים, ומאז יצא לקרוא גם שניים מהספרים, ולהקריא גם לילדים שלי, והם מקסימים ברמות אחרות. עכשיו, מה קורה במומינים? המומינים זה סיפור של משפחה של יצורים משונים כאלה, שחיים באיזשהו עמק, ומסביבם יש עוד כל מיני יצורים משונים, והם יוצאים לכל מיני טיולים והרפתקאות, ופוגשים יצורים משונים, ונפגשים עם אנשים מעניינים, ואין סכנות של ממש... גם כשהם מרגישים שיש איזשהו סיכון, אז הדברים אף פעם לא כאלה באמת. והדגש מהבחינה הזאת הוא על לראות דברים מעניינים, שיהיו אירועים מפתיעים, אירועים או טבעיים או אל-טבעיים, מעניינים ומוזרים, להיפגש עם יצורים שהם אולי קצת מפחידים, אבל שבסופו של דבר אנחנו מגלים איזשהם פנים אנושיות בהם. וזה הדבר העיקרי שקורה בסיפורים האלה. דוגמאות לסיפורים, הם מוצאים סירה שנסחפה אל החוף, ואז הם לוקחים אותה ויוצאים לטיול, והם נוחתים על איזשהו אי, ואז הם מגלים שהאי הזה הוא אי של איזשהם יצורים שקוראים להם סמרמרים, והיצורים האלה מגיעים לשם פעם בשנה מטיולים ברחבי העולם, כדי להיטען בחשמל, ואז יש אירוע שלם סביב הדבר הזה, שהיצורים האלה סוגדים לאיזה ברומטר, ומחשמלים את האנשים, אבל אין פה סכנה, זה רק בעיקר הם מטיילים באי, הם מגלים בו כל מיני דברים מעניינים, הם מגלים את היצורים האלה, יש שערה גדולה ומרשימה, והם חוזרים הביתה. כן? סיפור נגיד שקורה בתוך הדבר הזה. סיפור אחר, הם נפגשים באיזושהי מין יצור קרח מפחיד נורא, קוראים לה הגרוק, כן? והיא נורא נורא מפחידה, והם רוצים להילחם בה, והם רוצים להבריח אותה, והם רוצים להתמודד איתה, אבל בסופו של דבר היא סוג של מין יצור בודד כזה, שנורא נורא עצוב על זה שהוא נורא רוצה קשר עם אנשים אחרים, וכל מי שהיא מתקרבת אליו היא מקפיאה אותו. הקונפליקט הזה לא נפתר, היא נשארת ככה, כן? פשוט הכרנו אותה, הכרנו יצור מוזר ועצוב, נפגשתי איתה, זה היה חלק מזה קצת מפחיד, ואז עברנו הלאה. ואני תוהה איך עושים דבר כזה בצורה טובה במשחק. כי ברור למשל שלעומת כל הרבה משחקים מסורתיים, הרבה יותר חשוב לראות דברים מעניינים מאשר להצליח במעשים שאתה עושה. אין לזה כמעט משמעות פה. אין סכנה אמיתית, והקונפליקטים קשורים הרבה יותר להתרחשויות מוזרות, אבל לא מסוכנות. ואני חושב שאולי בכלל זה משחק שבמרכז המכניקו שלו צריך להיות איזה מין מחולל אירועים והתרחשויות מעניינות, יותר בדומה נגיד למה שאני ואיתי השתמשנו בו בשבוע שעבר, בשיחה על טבלאות הקריות. אני באמת לא יודע איך צריך לעשות את זה, אני יודע שקיימים כמה משחקים כאלה, אני לא יודע אם הם עשו את זה טוב, זאת אומרת, אני יודע ש... הנושא הזה של לעשות משחק ש...
ספציפית על המומינים, כן? לא רק על הז'אנר, כי יש עוד ספרים או דברים דומים לזה. אני יודע שקיימים משחקים על זה, לא ראיתי אף אחד מהם, ואין לי מושג אם מישהו מהם טיפל בצורה רצינית בתמות האלה, או שעשו את זה בצורה פחות טובה. זהו, אני הייתי רוצה שיהיה משהו כזה. אם מישהו מכיר, תספרו לי על זה.
אני לא יודע אם עשו משהו על התמות האלה, אבל אני כן יכול להגיד לך שראיתי את הפרקים שדיברת עליהם במומינים, על השמנטפים, תרגמו את זה לעברית.
כן, כן. יש לזה פשוט שני תרגומים. בספר זה סמרמרים, יש לזה שניים תרגומים.
ועל הגרוק, והם היו פרקים, מה זה מפחידים? כאילו בתורי.
קצת, נכון, אבל זה לא מסוכן אף פעם. זה חלק מהעניין. יש שם איזשהו, יש שם הפחדה מסוימת, בעיקר כשמאוד קטנים. שוב, ראיתי את זה, זה לא מאוד מפחיד. אבל גם יש בזה משהו מאוד אנושי. זאת אומרת, נותנים לך באיזשהו, תמיד הם מפחידים בהתחלה, ואחרי זה נותנים לך לראות אותם באיזושהי צורה אנושית. כאילו גם את הגרוק, בסוף מרחמים עליה. כן? איך בסוף אתה אומר, היא יצור מסכן.
ספוילר אלרט למי שלא ראה את הסדרה משנות ה-90, אבל נקרא לזה הפלוטליין, העלילה עם הגרוק, מסתיימת בזה שהם נותנים לה צדף בצורת לב, והיא לוקחת אותו והולכת.
אחרי זה היא חוזרת אבל עוד
היא חוזרת אחר כך, כן, זה דמות חוזרת אבל
היא חוזרת בחורף
כן, זו דמות חוזרת
אבל חלק מהסיפור זה שהסיפור שלה הוא איזה מין סיפור טרגי סיפור של בדידות וזה גם אולי איזשהו מין תמה שצריכה להיות בתוך משחק הזה זה מין דמויות שהן איזה מין דמויות שמייצגות איזשהו שיש בהם איזשהו משהו קצת לא יודע איך לקרוא לזה, מייצג איזושהי תכונה גנרית, איזו הכללה כזאת, ומייצגים אותם באיזושהי צורה מואנשת, אבל רואים אותם באיזשהו מקום שבסופו של דבר מלא חמלה. זה מה שאני נורא אוהב בזה.
מאוד מזכיר כזה קצת את הענק וגנו כזה, כן. שהוא סוגר את השערים שלו, ובעוד שבחוץ אביב וקיץ, אצלו בגן חורף.
בדיוק, ממש כזאת הגרוק. אני תמיד עצוב קצת על הגרוק, היא מסכנה. טוב, מעולה, אז תעשה לנו פרקליט השחקן.
לפעמים עם המנחים, אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אז הפעם בפרקליט השחקן, חברים תתנסו. אל תנהלו על שיטה אחת או ז'אנר אחד או דבר אחד. גם אם אתם לא עכשיו הולכים לנהל קומפיין של 10 שנים במשהו אחר, זה תמיד כיף לשבור שגרה, לנסות משהו אחר, שיטה אחרת, משחק אחר, סגנון אחר, ז'אנר אחר, כי איך תדעו? יכול להיות שזה גם יהיה כיף.
ואני אוסיף פה איזה משהו ברמז, הרבה מהשיטות האלה שאנחנו ככה זורקים פה, הן הרבה יותר פשוטות ממבוכים ודרקונים. זה לא שאתם צריכים עכשיו 3 שנים ללמוד את כל המורכבויות של שיטה כזאת, הרבה פעמים זה יותר פשוט מזה, ואפשר אפילו לעשות עם זה חדאפ או רק כמה משחקים, וזה יהיה בסדר.
היום גם לא באמת צריך את כל הבלגן של ללמוד שיטה חדשה, לצורך העניין, הייתה פעם שהייתי צריך ללמוד שיטה בשלושה ימים, פשוט הלכתי ליוטיוב, ראיתי איך אנשים משחקים את זה, והרצתי 2 משחקים בשיטה הזאת.
מעולה. יפה. תראה, ככה אני בסופו של דבר מכיר הכי טוב את זה, כן? את להבין בעלתה. קראתי את החלק המכני בספר, אבל שמעתי שתי עונות של Friends at the Table שמשחקים להבין בעלתה, ומזה אני הכי יודע. ועוד, האמת, שמעתי גם את The Magpies, שזה עוד פודקאסט אחר שמשחקים להבין בעלתה. טוב.
נהדר.
להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי. לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
התחלתי.
אני לא אוהב. נסיים את הסנדוויץ'. הכל יהיה בסדר. אין סיכוי שאתם תשמעו את זה, אולי בסיום.